עכשיו ב-103 FM. אראל סגל.
בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על 103 FM ו-104.5 צפון FM. עורך ומפיק איתמר פליישמן, אחראית על השידור מעיין לויטין, וברדיו צפון פלא בלסון. איתי באולפן רוני ברון, שר האוצר לשעבר, ליכוד לשעבר, קדימה זל לשעבר. אין קדימה, אתה יודע, זה כאילו זה זל, נכון?
איך אתה מרגיש הבוקר?
תראה, אני מופתע, אני לא, כן? אני רק...
לא, אני מודה שאתה כבר לפני שנתיים אמרת לי שזה הולך לכיוון ש... כבר לפני שנתיים בערך, או שהתחילה הסאגה הזאת של בחירות של 1, 2, 3, 4, אני ואתה נפגשנו פה במסדרונות, ואני זוכר גם שסנטתי בך אחרי שביבי כן צלח איזה בחירות ראשונות. אמרת את זה אנחנו כבר מפסידים, ואמרת את זה, ככה אמרת לי.
אוקיי, אני מקשיב.
ואני שעברתי פעם אחרי זה, ובכל אופן ביבי שרד פה שלוש מערכות...
גם במערכה האחרונה הוא הביא את הכי הרבה מנדטים.
עזוב, תכף נדבר גם על זה.
לא, אתה שואל אותי, רגע, זה היה יפה.
הזכרת את קדימה זל.
מה שלומי, ונתחלת הנאום.
הראל, עזוב, אתה יודע שהכי הרבה מנדטים לא קובע, גם קדימה הביאה יותר מנדטים מביבי
ב-29, 28, זה לא דומה.
זה די דומה.
זה לא דומה.
בסדר. זה 30 יותר גדול מ-6, מה ש-29 מ-28.
נכון, אבל לא, אבל עדיין, תראה, הרי גם בסיבוב
הראשון, היה ריב, אם אתה את תפיסת העולם שלך, אני מכבד מאוד את זה שאתה ממש, אבל ממש עד צוואר שקוע בעניין הזה ורוצה בו, ואני שואל אותך הבוקר הזה, איך יהודי כמוך, למרות שלפני חודשים אני אומר, ידעת שזה הכיוון, מרגיש הבוקר כשנהיה הדבר.
כשאמרתי לך הכיוון זה בגלל הקשר התמה, אני אומר, בין תקשורת, מערכת תביעה, ופוליטיקה שחברו ביחד מול באמת מועמד שאי אפשר לנצח אותו בדרכים אחרות, כי זה העובדה.
ועדיין אתה אומר שהוא בסיבובים?
שאלת אותי, אני שאלת אותי זה. אני חושב שקודם כל אני שמח, למה אני שמח? שברוך השם, אנחנו היינו פה ועוד כמה, מכיוון שכולם הורידו את המסכות. דרוקר הוריד מסכות, בן הוריד מסכות.
עזוב את התקשורת. לא, רגע, בוא נדבר פוליטיקה.
אני מדבר איתך פוליטיקה, שנייה.
מה זה הוריד מסכות? אנשים האלה צועקים 20 שנה שהוא צריך
לנסות
ללכת הביתה.
אז אני חושב שהוא לא צריך ללכת הביתה.
בסדר, אז לך אין מסכה ולהם אין מסכה.
יפה, אז לכן הגדרתי את זה, ואני אומר, ולכן אני שמח שבשנתיים האחרונות הצלחנו להחזיק את הסיפור הזה בחיים, ולהגיע עדיין לכך שהוא נשאר ראש ממשלה בתקופה סופר סופר דרמטית כמו הקורונה, סופר סופר דרמטית, וטוב שהוא עמד בראשות הממשלה. את זה אני יודע לא רק ממני, אני יודע לא רק מבן שבת, אלא גם ממשה בר סימן טוב.
אני מאמין לך במאה אחוז שאתה מאמין בזה. רגע, בוא,
שאלת אותי שאלה,
לא להרצאה.
לא, מה זה הרצאה? אז שואלת איך אני מרגיש היום? אני מרגיש מרומה. אני חושב שמה שבנט ושקד עשו זה מהלך הרסני לגוש הימין, גוש שנבנה בעצם סביב המחנה משותף של זהות יהודית.
הבנתי, הנקודה ברורה, מה עוד?
מה זה מה עוד?
מי עוד רימה אותך בבחירות האלה?
מה קשר לרימה?
אתה מרגיש מרומה,
אמרת. לא, אמרתי, אמרת.
בנט ושקד.
כן, אני חושב שבנט ושקד, ההיכרות הארוכה שלי איתם, וזה לא רק תחושה שלי לבד, אני באמת הופתעתי שהם הלכו למהלך הזה, למרות שהיו, אני חייב לומר, למרות שבצלל ואחרים אמרו שהם לכיוון הזה,
טוב.
מכיוון שבשיחות אישיות שמעתי דברים
רגע,
אחרים.
רגע, לפני שאני עובר לשאלת, מה שנקרא שאלת הפנצ'ה, הרי אתה בא מבית שלמדת חקירות נגדיות בבית, בטח התאמנו עליך, זוג ההורים שלך, שלפני שהם הלכו למשפט חקרו אותך, שאתה לא עד קל. רק בנט ושקד, מה עם סער, אלקין, יועז, האוזר?
אני אגיד לך מה ההבדל.
מה ההבדל?
אני אגיד לך, לא, גם מולם יש לי, גם מולם יש לי את החשבון, אני יודע, לא פותח אותו עכשיו, לא בגלל, אבל לפחות, אתה יודע, גדעון אמר מההתחלה דברים מאוד 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 ברורים.
מי שרוצה בי, לא יבחר בו.
יותר מזה, הוא אמר את אותם דברים גם מה שנקרא בתקשורת, וגם למי שדיבר איתו בשיחות טלפונית.
אבל בסוף, רגע, הבנתי. עזוב, עזוב, אני לא רוצה את הפירוט. אני מעניין את הדברים גדולים, אבל בסוף, כאיש ימין מובהק, בין לז'בוטינסקי, נכד שלהם, בסוף גם גדעון, וגם החברים האחרים, להערכתך, הפקידו את מדינת ישראל בידיים, שאתה לא היית מפקיד.
נכון.
אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך.
רגע, לא, שנייה,
אבל לא, תגיד לי רגע ביושר, זאת השאלה.
אתה יודע, היום יש לך, אתה יודע מה לא פייר? אני אמין לך מה לא פייר.
בינתיים רק אתה מדבר.
לא, אתה לא שומע את עצמך, אתה יודע מה קרה, היה פה שעתיים בבוקר גולן וענת. ברור שאנטי ביבי. אחר כך, לא, אתה שואל אותי, לא הצלחתי להבין מה השאלה.
אני אינה נותן לך את השאלה.
נו.
תאסוף את כל מה שאתה יכול, ואתה יכול, ותגיד במה ביבי השם.
בוודאי. בביבי השם דבר אחד.
בבקשה.
הפילוסוף הפוליטי החשוב ביותר במסורת המערבית.
מקיאוולי.
מקיאוולי. ומקיאוולי אמר לגבי אויבים חיים, יש לך שתי מצבי צבירה. או שאתה מחסל אותם, ופה אי אפשר חסל, אנחנו לא חיים חס וחלילה. מחסל אותם במובן שאתה...
שאני אמנה לך את רשימת החיסול של נתניהו בשדה הפוליטי.
רגע, רגע, לא, אבל חיסול, חיסול.
חיסול, חיסול, שלח אותם להרבות הקרח.
או לחבק אותם חזק חזק עד ששומעים קנק.
נכון.
ואני חושב שהטעות הגדולה, לא עם בנט, כי בנט, בניגוד לדיבורים על הממשלה הפריטטית, כיוון שאני יודע מה שהיה מאחורי הקלעים, זה נפל בגלל עוד מספר שרים, בגלל שגם היה צריך לתת שר לבצלם.
מה
אבל עם גדעון, עם גדעון, הטעות הגדולה שהייתה עם גדעון סער, זה אחרי הפריימריז, אחרי שהוא הפסיד, אחרי שקמה את הממשלה,
חבק אותו.
חבק אותו.
ותשבור לו את המפרקת. הוא לא יודע.
קנק.
הוא לא יודע.
בסדר, הוא לא יודע. נכון, לא יודע. זה הבג שלו.
רגע, אבל אני רוצה להגיד, תגיד לי עוד מה השם ביבי. תגיד לי עוד
לא,
מה
השם. לא, רגע, אני שומע...
ראית אתמול, עזוב, אתה יודע...
ראש הממשלה, שנייה. רוני, אתה עושה פה משהו לא פייר. אני אסביר לך למה. שוב, היה פה 3 שעות, 4 שעות, ש... צריך לומר,
לא שמעתי, אני יוצא מתוך הנחה שאתה צודק. מה, ינון היה עונה?
לא, ינון אחד מול 3. עכשיו אני אומר לך משהו, אתה שואל אותי שאני היום, אתה בא ואומר לי, בוא תעשה את החשבון נפש ממך. לא רוצה, אני אמשיך, אני אעשה את החשבון נפש. כרגע, בסופו של דבר...
אני לא אמרתי לך תמיר דתך. אני לא אמרתי לך תעבור על דת. אמרתי לך שאתה איש אינטליגנטי, ומסוגל היום ביום כזה, לדבר עם המאזינים שלך, אלה שאוהבים אותך, ואלה שנטרפים ממך, ולהגיד להם, אני חושב... שאפשר היה אחרת, לא להשליך את כל הכישרונות הענקיים האלה לפח, ולהביא למצב שבאמת, באמת, באמת, הכל חבור נגדו. אחרת זה לא היה יוצא.
אז אני אמר לך כך. אחד, ברור שגם ראש הממשלה לשעבר, ועדיין תמיד ראש ממשלה,
ונכון.
בנימין נתניהו, עשה טעויות אישיות, זה לא סוד. אנחנו ברור, אגב, אנחנו חיים בתוך עולם פוליטי יצרי, וכולם עושים טעויות, ופה בטעות שלנו, באופן שלו...
פעם שאתה מדבר עליו, אל תבוא לכולם. אני מבקש לך לדבר על נתניהו. לא כולם.
אפשר לנהל דיון ככה, אז אתה קוטע אותי.
העובדה שאתה...
אתה קוטע אותי כל הזמן.
דבר על נתניהו.
אני מדבר, אני לא רוצה לדבר על נתניהו, בגלל שהיום, בגלל שנתניהו כרגע, איננו ראש הממשלה, הוא ראש האופוזיציה. ומי שניצח, רגע, אתה שואל אותי מה אשמתו?
כן.
בוודאי שיש לו אשמה.
תגיד אותה.
אמרתי לך, היחס שלו לאותם אנשים, היחס שלו לאותם
מתחרים פוליטיים. השיח הציבורי, הכיתוב, זה לא הוא?
לא.
לא הוא? בכלל לא?
רגע, בגין היה השם שקראו לו רוצח?
בגין.
ז'בוטינסקי היה השם שקראו לו היטלר?
תקשיב למה שאני אומר לך. זה לא דומה בכלל.
למה לא דומה בכלל?
כי זה היה עידן אחר, השיח היה אחר, התקשורת הייתה אחרת. לא, אל זלזל.
אני לא מזלזל. אתה לא נותן לי לדבר.
זה כן. הרגשה שלי שאתה מזלזל. לא, זה
לא,
זלזל.
לא
אתה
מזלזל.
יכול להתווכח, אתה יכול להגיד, מתווכח. אני לא צודק.
אני אומר לך.
אל זלזל, אז זה
לא
זלזול.
מזלזל. לא,
תקשיב.
לא מזלזל.
דברים אחרים. כן. היה פה פעם,
כן.
אתה חושב,
כן.
ראית פעם אירוע כן. כמו שהיה אתמול בכנסת,
כן. ב-2015 ראיתי אירוע שראש הממשלה ניסה להציג את הממשלה שלו.
ככה?
וקטעו אותו ככה, פעם אחר פעם.
לא ככה.
אבל אני אגיד לך משהו. אני שמעתי אזהרות מאירועי קפיטול פה. אמנון אברמוביץ', אחרים, אמרו שיכול להיות...
אני אגיד לך למה ההבדל, מה ההבדל?
היה פה קפיטול.
אתה אגיד לך מה ההבדל?
מה ההבדל?
העם שלנו חכם פי אלף. מהדבילים האמריקאים.
רגע, זה מה שאתה אומר?
אתה יכול להעביר את זה לביידן, כן.
לא, אני...
מי שעשה, מי ש... תראה, הרשות ניתנה. השיח של המנהיגים אמר, חברים, זה ממשלה לא לגיטימית, גנבו פה בחירות. על ממשלה נבחרת אסור להגיד לא לגיטימית.
הנה, ממשלה לגיטימית, מה יעשו לי?
אז אני מסביר לך, הרשות ניתנה, הקריצה מהשלטון, הקריצה מההנהגה ניתנה, רק העם פה יותר חכם, עוד פעם עם העם, רק העם פה יותר חכם, אפילו הליכודניקים, שחלק גדול מהם חברים שלי.
אתה יושב פה בתוכנית, ואתה כאילו, אנחנו יושבים פה בתוכנית, אנחנו יום אחרי שממשלת הימין, ממשלת נתניהו, הוחלפה.
נכון.
ואתה יושב פה, ומה שיש לך לבוא ולהגיד לי, כשאני אומר לך,
הרגשת,
תראה...
הרגשת בי איזה שמץ של שמחה לעד? אני מרגיש פה, לעד,
לא, אני מרגיש פה משהו
בכל
אחר.
בכל הפעמים שדיברת איתי, גם באוויר וגם במסדרונות, הרגשת מרגיש, רוני, שאני רוצה רוני, שמישהו רוני, ילך
רוני,
פה?
רוני, אתה לא נותן לי לדבר. רוני, תקשיב, אני שחקן שמסתכל על ההיסטוריה, לא מהיום ולא מאתמול.
נכון.
באופן קבוע, משנות ה-30, כל מנהיגי הימין עברו דה-לגיטימציה ודה-הומניזציה.
מה?
זה לחלוטין. בשנות ה-30 זה היה ז'בוטינסקי, אחר כך במשך שנים ארוכות היה מנחם בגין, אני יכול להביא לך ציטוטים מה נאמר אליו, מה נאמר עליו גם שהוא לקח את השלטון, ומה נאמר עליו אחרי מלחמת לבנון. מה נאמר על אריאל שרון עד שהוא עשה את המהפך הפוליטי שלו בעניין ההתנתקות? מה נאמר עליו כל השנים, ואיך התייחסו אליו, ואיזה מצורה פוליטית הוא היה?
זה הכל דרוקר, כספית ואברמוביץ'.
לא, אתה יודע, הדורות משתנים.
כן.
אבל התזה נשארת. הרי גם דרוקר ואברמוביץ' ובן כספית לא היו בשנות ה-30 שז'בוטינסקי נאבק בבן גוריון, נכון? הם לא היו שם. ועדיין, התמה שעמדה, זו אותה תמה.
אבל כספית גדל בבית חירותניקי.
לא יודע מה הוא גדל.
עם אבא חבר מרכז.
נו, אז מה קשה?
אמנון אברמוביץ' הוא גיבור ישראל.
אז מה אם הוא גיבור ישראל? אז מה? אז הוא צודק פוליטית?
אין לו זכות למתוח ביקורת. מה, דרוקר לא הרוויח ביושר את מעמדו הציבורי כאדם שרשם
רוני, אני לא מצליח להבין אותך, אני אמרתי שאסור להם למתוח ביקורת,
מה, הם לא עשו את אותו דבר, אברמוביץ' לא עשה לאריק שרון, דרוקר לא עשה לאריק שרון, עשה,
אברמוביץ' קרא לאריק שרון אתרוג, אני מזכיר לך, מי שהתרג את שרון היה אמנון אברמוביץ', אבל יותר מזה מה שאני אומר לך, אתה בא ואומר לי עכשיו שאני הפכתי אותם ללא לגיטימיים, תראה איך אתה, זה בדיוק כמו שיח ההסתה והשנאה,
לא,
אתה תיתן לי לדבר,
ראש הממשלה שלך, לפני שהפך להיות יו"ר האופוזיציה ב-10 דקות ל-9 בערב,
כן.
הודיע מעל בימת הכנסת, כן. שהממשלה הזאת היא לא לגיטימית. זה דבר שאסור לעשות.
אגב, יאיר לפיד אמר את אותם דברים על הממשלה של
כן, אבל במובן, אבל במובן...
זה לא אותו דבר?
עוד פעם.
לא, כי אתה לא נותן לדבר.
בבקשה, דבר.
זה לא עניין של זלזול.
דבר, אני הולך לעשות קפה, דבר חופשי.
לא, אל תעשה קפה, אין פה עניין של קפה, אני לא מתכוון לריב. אתה יודע, מבחינתי, אתה יודע, תמשיך לדבר.
לא, לא.
אין פה שאלה. באת אליי בבוקר, שאתה איך אתה מרגיש. התחלתי לענות לך איך אני מרגיש, אמרת לי איפה ביבי השם. אמרתי לך, ביבי השם, במובן הזה שהוא לא חיבק את גדעון סער עד שהוא נמצא לו קנק. אבל אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו. אתה יודע מה ההבדל? השיח נגד... אני שחקן, אני כותב בתקשורת הישראלית משנת 97, מעולם לא החלפתי צד, תמיד נשארתי עם אותן עמדות. אני לא זזתי. ואני עברתי... אין ספור תהפוכות, הייתי בידיעות אחרונות, הייתי בקבוצת השוקן, הייתי במעריב.
בגלץ.
אני בגלץ לתקופה קצרה. רוב האנשים שהיו איתי, בוא נאמר 90% חשבו שונה ממני, וחשבו כמו השמאל.
אבל לא מדברים עליך.
רגע, ואני חושב שנתניהו לא אחראי לשיח המסית. מהרגע, זה כמו שתמיד טוענים, ביבי איסית נגד רבין. אבל היחידי שיש לו הקלטות שלו, אומר לקהל, אל תקראו לו בוגד, אל תאמרו את הדברים האלה, זה, זה, זה בנימין נתניהו. עכשיו, השנאה כלפי בנימין נתניהו, היא, מה שנקרא, היא שנאה, היא
מובנית?
לא, היא לא שנאה מובנית. היא שנאה של פלייר. כלומר, יש בה, יש בה דו צדדים. מצד אחד, השמאל, שרואה בו איום גדול, כי בכל זאת, הוא עצר את ה, עצר את ה, את המשך תהליך אוסלו. עצר. בסוף, בסוף זה נעצר. ומצד שני, חלק גדול, מקבוצה שאתה נמנה איתה, של מה שנקרא, ותיקי הליכוד שעזבו, מתאבים אותו, מתאבים אותו, בגלל שהוא ניצח אתכם, והיה חזק יותר
מה
ממכם.
מה זה שייך?
אבל...
אנחנו שלחנו אותו לאופוזיציה, עם 12 מנדטים, עזוב, אתה... אני ציפיתי שבאירוע מסוג של אתמול, שזה סוג של, הוא קשה לביבי, אבל זה סוג של התחדשות מבחינת הציבוריות הישראלית. אתה בוא תגיד, זה מה שהעם החליט, אם בשקר, אם לא בשקר, עזוב, אין בעיה להגיד על בנט מה שאתה רוצה. אי אפשר להגיד על ממשלה שיוצאת היום לדרכה, שהיא לא לגיטימית. זה נותן קריאת כיוון לא טובה. אתמול קיבלנו הוכחה מצוין, שחוץ מכמה פסיכופטים שחגגו כמו אידיוטים.
כמה? אלפי אנשים.
בסדר, אז זה כמה.
זה לא כמה, זה אלפי אנשים.
במדינה של 9 מיליון זה כמה.
Okay.
אז הכל היתר, בייחוד אותם אנשים שאני פחדתי שהתפתו ללכת אחרי השיסוי הזה, לא היה פה גבעת הקפיטול. ישראל, okay, העם, מה? חזק ממניגה.
אף אחד לא הזמין אנשים,
זה
תקשיב,
לא בטוח.
אשתי... אשתי הייתה אתמול בהפגנת תמיכה ליד בלפור, לי לא היה כבר כוח להגיע, לא היה לי כוח,
כן.
אבל היה שם מאות אנשים, אם לא קרוב אנשים שבאו להגיד תודה, זה הקפיטול הישראלי,
יפה.
לא ניסו לפגוע, לא ניסו, לא ניסו, לא ניסו להרוס, לא ניסו להחריב,
יפה.
לא ניסו להשמיד, באו להגיד
מסכים,
תודה.
שנינו מסכים נקודה. שעם שלנו הוא עם טוב.
אני,
המנהיגים שלו, זה טעון עיון משני הצדדים.
אני לא יודע מה זה מנהיגים ולא פני עם, כי אתה יודע, יפתח בדורו כשמואל בדורו. עכשיו נאמר שלום לארי שביט, אהלן ארי.
שלום ארי.
שלום, איזה אנרגיות על הבוקר.
לא, אין לי אנרגיות.
אנרגיות מטורפות.
מה, רגע, באת להוריד לנו אותנו, או באת להרים את האנרגיות באולפן?
אני אשמח להרגיע קצת.
לא, לא, תרים, תרים, אנחנו מביאים את המרואיינים שירים אותנו, אנחנו מתעייפים, זה תפקידם של המרואיינים לעשות פה טראפיק, אתה יודע את המילה ברדיו? טראפיק, תעשה טראפיק.
טוב, ארי.
בוא נעשה זרימה במקום טראפיק.
אז בוא נתחיל בזה שאתה סיימת לאחרונה, פרסמת ספר שנקרא הבית השלישי, שעוסק בדיוק בישראל של, אתה יודע, של אחרי המילניום, ובין היתר בכיתוב.
בקיצור, הוא מסתכל למציאות בעיניים.
נכון. אז נאמר כמה משפטים על הספר, כי אני חושב שהוא סופר רלוונטי, באמת, כתבתי אותו בזמן הקורונה, אבל באמת הוא בול לאירועים שחווינו בחודש האחרון וליום הזה. בבסיס, מה שאני אומר הוא שהבעיה הגדולה שלנו זה באמת שהאיום הפנימי, האיום הקיומי החדש של ישראל זה האיום הפנימי. אנחנו חזקים, יש לנו כלכלה חזקה, צבא חזק, רוב אויבינו נחלשו, אני תמיד מודאג מאיראן, אבל בבסיס אנחנו הפכנו להיות האויבים הכי גדולים של עצמנו. זה בצד המדעיק. עכשיו, כיוון שבית ראשון ובית שני חרבו בגללנו, לא בגלל אויבים. זה הסכנה היום שלנו. וההצלחה הגדולה של מייסדי הציונות, ומייסדי מדינת ישראל, בן גוריון, שאני אתן לו קרדיט גדול, שהם הבינו את הבעיה הזו, יצרו את הממלכתיות הישראלית, שגיבשה אותנו לעם אחד, והתהליך של 40-50 שנים האחרונות הוא התפרקות לשבטים, שמאוד החריף בעשור האחרון.
עכשיו, תעשה לי טובה, ארי, ארי, ארי. תעשה לי אפליקציה של מה שאמרת עכשיו, ומה שכתבת בספר, למה שראינו אתמול בכנסת, כי גם בית ראשון ובית שני נזכרו, וגם מחלוקת לשם שמיים, ושלא לשם שמיים הוזכרה, וגם השיסוע הפנימי היה מונח כמו פצצת אטום בחדר. תעשה לי אפליקציה למה שקרה אתמול.
אז אני אעשה לך, זה 100%, אני אעשה לך, אבל לפני, אתמול אני אגיד לך על החצי שנה האחרונה. מה שראינו בקורונה, זה את הבעיה הגדולה והחמורה שיש לנו עם המיעוט החרדי. מה שראינו בזמן שומר חומות, את הבעיה הגדולה והחמורה שיש לנו עם המיעוט הערבי. והאתגר מספר אחד הפנימי של ישראל, זה לשלב את שני המיעוטים הענקיים האלו, כי אם לא נשלב אותם בחברה אחת, תוך 20 שנה אנחנו מפרקים את המקום.
אבל ארי, אתה חי במקומותינו 100 שנה. אתמול הייתה נקודת פיתול אדירה, דבר עליה. תודה.
אני מגיע לשם. בשביל לעשות את זה, בשביל לשלב את הערבים והחרדים, אנחנו חייבים לחדש זרם ציוני גדול וחזק, שאתם שניכם לא תצטרכו לריב כמו מטורפים על הבוקר, אלא בסוף הרי לשניכם 80% מהדברים אתם מסכימים עליהם. ואנחנו על ה-20% מתאבדים, במקום לראות את המשותף. אני אומר לכם, אם יש לי הדבר שלגבי הממשלה הזו החדשה, בסופו של דבר, לעידן שאחרי ביבי, מה שאנחנו צריכים באמת למצוא, זה את הדרך שתומכי נתניהו ומתנגדי נתניהו משתלבים בזרם ציוני אחד, כי אין הבדלים כאלו גדולים. רבים לוקחים את הנקודות היחסית קטנות, מתאבדים עליהם.
ארי, זה ה-wishful thinking. על זה כולם מסכימים, אבל זה לא עידן אחרי ביבי. ביבי הכריז את מול חד משמעית, אם חשבתם שתם עידן, אתם בסרט.
אז רגע, אז עכשיו אני אומר, קודם כל, אנחנו באמת עוד לא יודעים, אבל בוא נאמר, אני חושב שנתניהו שמגיע לו קרדיט גדול, על זה שישראל יציבות כלכלית אסטרטגית, לאורך שנים וצמיחה גדולה, החטא הגדול, שיש לו שלושה חטאים גדולים, הוא שיצע את החברה הזו לחלוטין, הוא החליש את מוסדות המדינה, והוא בעצם פגם, אנחנו יצר מצב שזה לא רק אשמתו, גשמת גם יריביו, שאנחנו כולנו מוטרפים במה שאני קורא לו ביביזיס. זאת אומרת, כולנו, השנאה לביבי או הרצה לביבי מטריפה את דעתנו, אנחנו לא מסתכלים על לא חינוך, לא על הבריאות, לא על האיראנים, לא על הפליטאים, לא על שום דבר. אנחנו עסוקים, אנחנו בסוג של מחלת נפש. וזאת אחת הסיבות שעידן נתניהו היה חייב להיגמר. הוא הגיע לאבסורד בשנתיים האחרונות, וראינו את זה אתמול בכנסת.
טוב, אני חולק עליך, אני חולק עליך מיני ובי בנושא הזה. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב, אני אגיד לך בנושא השיסוי, וגם אמרתי את זה לרוני. ביבי הוא טוטם, הוא לא הסיפור. הסיפור הוא המאבקים בתוך החברה הישראלית והחברה היהודית, שקיימים כבר 3,000 שנה. כן, כן. הם הולכים ולובשים ופושטים צורה. אבל הם על שאלה מאוד מאוד גדולה. מה אנחנו יותר, בסוף? פרטיקולרים או אוניברסליים? עכשיו, זה מלווה אותנו 3,000 שנה בכאלה צורות כאלה ואחרות.
מה שאומר לך, ארי, ומה שאני אמרתי לך, שבחמש השנים האחרונות, מישהו הכניס את זה לקפסולה, שהשם על הקפסולה הוא ביבי. אני אומר לך שהאחריות הזה היא על ביבי.
אתה אומר לי, ואני אומר לך, האחריות הזה, שאמיר השכל יצא, הרי שאמיר השכל יצא, והנה, אני אתן לך, אני אשאל אותך, יצא להפגנות ב-2015, לא היה תיקן נתניהו. לא דיברו על שוחד מרמה והפרת אמונים. הוא יצא להפגנות על נושא הפלסטיני. הוא יצא על נושא העובדה שנתניהו לא מפנה את יהודה ושומרון. כלומר, יש פה...
היום יש הממשלה שהיא חלק מן הרבה יותר ימני מנתניהו.
אני מי אמר לך? אני גם אריק שרון היה הרבה יותר ימני מנתניהו, ובכל זאת הלך להתנתקות. אתה תוקע לי כף שהממשלה הזאת תוכל לעמוד מול הממשל האמריקאי?
ממש לא. רגע, בוא נדבר דבר. קודם כל אני רוצה לדבר על השיח. אני אומר לכם שהטירוף הזה, שוב, אני חושב, ואראה לכם אני לא מסכים, אני חושב שגם אם לביבי נעשה עוול פה ושם, בסופו של דבר הוא נושא לאחריות לזה שהאווירה בארץ כל כך אחורה וכל כך קיצונית. הוא היה צריך לעשות הרבה יותר. הייתה לו גם הזדמנות מדהימה כשהוא הקים את הממשלה עם גנץ, הוא בעט בה. זאת אומרת, הוא היה צריך לעשות הרבה יותר בשביל להגיע לפיוס הפנימי. כי ההישגים של הגוף, אנחנו בנינו פה מדינה שהיא מעצמה, שהיא גוף חזק, אבל כשאין לך רוח, וכשאתה עסוק רק בשנאה פנימית, אתה מסכן את עצמך ביג טיים, ממש באופן ממשי. וביבי כן אחראי לזה, אבל הוא לא אחראי אחי. ולכן רוני, לך אני אומר, בוא נרד מהאובססיה. בוא נרד מהאובססיה. הרי אם אנחנו רוצים שהממשלה החדשה הזאת תצליח, היא צריכה להביא חזון חיובי. היא צריכה להציע לנו לאן היא לוקחת. אם זה יהיה כל הזמן רק לא ביבי, אם נמשיך את הטרלול הזה, גם הממשלה הזאת תיכשל, וגם המדינה הזאת רק תידרדר. באמת, אם רוצים שזה היום יהיה יום חדש, של פרק חדש, להרגיע, לא לרדוף את ביבי עכשיו, לא לשנוא אותו כל היום, גם אם מגיע לו הרבה ביקורת, אלא להתחיל ולהוכיח שהאחים האלו יודעים ליצור מדינה דמוקרטית מתפקדת. זה אתגר עצום, כי ביבי הוא האב הגדול, כולם או שנאו אותו או הריצו, נגמר העניין, ואין אב, יש אחים, ככה צריך להיות בדמוקרטיה, אבל האחים צריכים להוכיח יכולת תפקוד, שהם יש להם את היכולות לעמוד מול האיראנים, ולעמוד מול האמריקאים, ולעמוד מול חמאס, אבל בראש ראשון לאחד אותנו, והמשימה הראשונה של הממשלה הזאת, תרשו לי רכה, אני חי מאוד את הכאב של ישראל השנייה, של ליכודניקים שאתה פעם עבדת איתם, רוני ברוך.
למה? אני מעולם לא הרגשתי שהם ישראל השנייה, מאיפה אתה באת? אני אתן לי אבישי בן חיים עכשיו? מה, מה?
אני חושב שהפצע הזה הוא פצע שלצריך חלק גדול מדידיי אשכנזים לא, לא...
מה זה שייך עכשיו לאשכנזים וספרדים? אנחנו פה בשלטון מ-77, איך אפשר להגדיר את הליכוד ישראל השנייה?
אם אתה לא רואה את הבעיה הזו, לדעתי אתה לא קורא את החברה הישראלית. הפוטנציאל הגדול, אני אומר, מה שאנחנו צריכים ליצור הוא ברית אשכנזית מזרחית, מתונה, שיוצאת מהמאבק הזה, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה ש-30, 40...
איך אתה מציע ליישם את זה? אצלי בבית, שכל שלושת ילדיי אשכנזים נשואים ליוצאי עדות המזרח. איך בדיוק אני צריך ליישם את זה? הנכדים שלי, אני אעשה ביניהם ברית אשכנזים, הם לא יודעים מה זה בכלל.
אתה שייך, זה לא קשור, זה להחלטה סוציולוגית, אתה כאילו, אתה... הרי זה ברור שרוב מצביעי הליכוד שייכים בסופו דבר...
מה זה שייך? הילדים שלי התחלטו נתנו עם מצביע ליכוד.
רגע, רוני, אתה...
אני לא מבין.
אנקדוטה אישית אינה אומרת, הרי יש עובדות. יש עובדות. לא, יש עובדות. והעובדות הן שהפריפריה והציבור המסורתי מזרחי מצביע יותר לליכוד מאשר ליש עתיד, והפוך. אז מה? אז בוא לא... אם ניקח נתוני הצבעה בכפר שמריהו, ברמת השרון, בקיבוצים וכו'.
מי זה כפר שמריהו? כמה זה אחוז מהאוכלוסייה?
זה לא משנה. אפשר לנהל...
כי אני שואל שאלה מפעם לפעם אחרי לך בקריאת ביניים, אי אפשר לנהל.
אני לא מדבר בכלל.
הבנתי.
זה חשוב, אני חושב שזה נורא חשוב להבין, באמת. זאת אומרת, אם יש מסע שאני עברתי בשנים האחרונות, זה ללכת ולהקשיב לאנשים שהם לא מהשבט שלי, שאני לא, תמיד היה לי, שנינו ירושלמי, אני ירושלמי בבסיס, אתה...
מהגר.
בדיוק, אבל אני אומר לך שהעניין הזה הוא חי, וזה נכון, ושזה פתע ש... קל לפתור אותו, כי הוא לא באמת עמוק, כי אני אומר לך, המשותף רב על המפריד.
ואז ברכת הדרך של ראש הממשלה היוצא זה שזה ממשלה לא לגיטימית.
גם יאיר נתניהו, יאיר לפיד אמר על נתניהו שקמה הממשלה שהוא ראש ממשלה לא לגיטימי.
ראש ממשלה לא לגיטימי, אפשר להגיד, אני לא אמרתי.
זה לא אותו דבר.
כי זה ראש ממשלה תחת כתבי אישום.
יאיר לפיד, שהתחיל הסגר הראשון במרץ, שהביא הבינו את החומרה,
הבנתי.
אמר, אל תקשיבו לממשלה. נכון. זה היה קריאה למרד.
נכון.
עכשיו ולכן... ראש הממשלה
אבל,
בא,
אבל,
ששואל
אבל,
אותו עיתונאי שנייה, ששואל אותו, תן לי שנייה לסיים, ששואל אותו עיתונאי מהעוד שעושה מטומטם, שואל אותו, תגיד, אתה תעביר את השלטון? הוא אומר, איזה שאלה מטומטם? ברור שאני...
הוא צודק ב-100%.
מעבירים את השלטון, הכל מסודר, כמה ממשלה, הנה, אני רואה אותם, הם נמצאים אצל הנשיא, לא היה קפיטול, חרטטנים, שקרנים, מסיתים, רמאים.
תסגרו לו את המיקרופון, למרות שאני אורח.
אמרתם קפיטול, איזה קפיטול, איזה נעליים.
אפשר להגיד משהו?
כן.
שאני מקשיב לעוצמות של הוויכוח שלכם, כשהוא בעצם, באמת, קחו צעד אחורה, אין כזה הבדל ביניכם. וכשאתם מוכנים לקרוא אחד את השני לגזרים ככה, זה רק אומר באיזה טירוף אנחנו. וזה הרעל שנשאר לנו, עכשיו לא חשוב מי השם, מהעשור האחרון.
אתה צודק.
זה הרעל הזה צריך נקות.
תגיד לי, מה אתה אומר בשנות ה-30 לאנשי ביתר, שלא נתנו להם סרטיפיקטים, שקראו לז'בוטינסקי היטלר, כן? בזמן שהוא מזיר. אני אומר לך, זו האמת. אז מה השתנה? אז היה יותר חמור, לא?
לא, אז אני אגיד לך, תגיד מה השתנה. במאבקים הגדולים של שנות ה-30 וה-40, שהיו יותר אכזרים אשר היום, כמו שאתה אומר, אבל זה היה תוכן. הסוציאליסטים היו סוציאליסטים, הרוויזיוניסטים היו רוויזיוניסטים, זהו תפיסות עולם, פתי ספר, הכל עוד קרו. היום רבים ריב ביבים של צנאה, של התנגדות.
100%, מסכים 100%.
איתם מיותר.
שאתה רואה את השיחות של ז'בוטינסקי ובן גוריון, אתה אומר, איפה, פני הדור, כי פני הכלא.
כן, עשה איתו הסכם ומפאי לא קיבלה את
זה. בסדר, אבל...
לא, אז רגע, דרל, עכשיו אתה כועס על זה?
לא, אני לא כועס על זה, אני אגיד לך מה, למה אני לדעתי, אתם פה קצת, אתם עושים פה נוסטלגיה להיסטוריה. כי גם אז...
מי הביא את ההיסטוריה, אתה?
אני מזל, לא, נוסטלגיה להסבר.
היא הייתה מאוד אכזרית.
היא הייתה, לא רק שהיא הייתה מאוד אכזרית, היא הייתה גם מאוד אישית, והיא הייתה על שליטה במוסדות הציוניים, ובן גוריון כבר בתחילת שנות ה-30 גם אמר ממעמד לעם, כלומר זה לא היה באמת מאבק בין סוציאליזם לקפיטליזם או זה.
הוויכוח בעצם היה על ערכים שפסו מן העולם כבר איזה 50 שנה.
עכשיו רבים רק ריב זהותי, עכשיו אני רוצה לך משהו, אבל אני כן רוצה להגן על בן גוריון פה. שמע, המהפכה הציונית היא מהפכה ענקית, ההצלחה שלה היא מטורפת. אברהם לינקולן הוא גיבור אמריקאי גדול, הוא שלח מאות אלפים אל מותם, כדי שיהיה אמריקה מאוחדת. אז כל חטאי בן גוריון שהם קיימים, זה החלק מתהליך מהפכני. היום אנחנו צריכים לעבור, להתקדם קדימה לחברה אזרחית, שפויה, רגועה. אני אומר לך שהיופי, הים תיכוני שיש בישראל מצד אחד, והמערבי מצד שני, השילוב הזה של ההייטק מצד אחד, והמסורתיות,
אם אתה עוד פעם תטיף, אם אתה עוד פעם, עוד כמה פעמים תטיף לשקט ולנימוס ולרגיעה הזאת, לא תוזמן לאף אולפן טלוויזיה יותר.
בסדר, אני
אשלם את... טוב. נלך לכתוב עוד ספר.
אז צריך לומר, הספר של ארי שביט, עם חזון הבית השלישי. ארי, תודה רבה לך.
תודה רבה, ארי.
יום טוב. עכשיו נדבר, נאמר שלום לנדב תמיר, מנכ"ל ג'י-סטריט ישראל.
שלום אראל, שלום רוני.
אני מניח שהבוקר אתם מברכים את על הקמת הממשלה החדשה.
תראה, ג'י-סטריט עוסק בעיקר בפוליטיקה האמריקאית, אבל בתור ישראלי אני יכול להגיד לך שאני מאוד מרוצה.
אוקיי, ואחרי שאמרנו, ומעבר לכובעך כאזרח ישראלי, אתה גם מנכ"ל ג'י-סטריט ישראל, ודיברנו בעבר, איך, תנסה לעזור לי להבין איך הממשל הדמוקרטי החדש עומד להתייחס לממשלה הזו.
תראה, ביידן מחובר לישראל בקיצ'קט, מה שנקרא, והוא רוצה ישראל שקל לו לעבוד איתה, ושיכול לעבוד איתה באופן הרמוני ולפתח יחסים אינטימיים. עם נתניהו זה לא היה ניתן. נתניהו התעסק בעיקר בהישרדות הפוליטית והמשפטית שלו. לא עניין אותו יחסי ישראל ארצות הברית, לא עניין אותו הקשר עם הקהילה היהודית. ולכן, מבחינת ביידן, אין לי ספק שהוא נושם מרווחה.
אתם לא תקלקלו שם? אתם לא תסבירו שנפתלי בנט זה בכל אופן בשרו וצלמו של בנימין נתניהו ואיילת שקד?
לא, יש הבדל,
אתם, אתם לא תלכו שם, אתם לא תלכו שם ותשפחו מים על ההתלהבות של ביידן מחילופי השלטון?
לא, אנחנו נמשיך לקדם מדיניות חוץ אמריקאית שמקדמת פתרון שתי המדינות וחזרת לדיפלומטיה עם איראן, אבל אנחנו בהחלט נעודד שביידן יעבוד צמוד עם בנט, עם גנץ, עם לפיד. אנחנו רוצים יחסי ישראל ארצות הברית תקינים וטובים.
כן, אבל מה זה, ואחרי שאמרנו יחסי ישראל ארצות הברית תקינים וטובים, למה, מה, מה, מה אנחנו צפויים? האם באמת תוך כמה זמן אנחנו נשמע על, אולי על תוכנית שלום אמריקאית, או שלא נשמע? יכול להיות שהממשל האמריקאי יגיד, אוקיי, אני נותן לממשלה הזאת 4 שנים של שקט, לא מבקש מהם כלום, או שבסופו, אתה יודע, אחרי יעבור שבוע, שבועיים של האופוריה, שנתניהו כבר לא ראש ממשלה, ויחזרו לתוכניות הישנות שלהם.
אז ככה, בנושא איראן אין ספק שהם הולכים לחזרה ל-JTPOA מתוך כוונה לעשות אותו ארוך יותר וחזק יותר, ובעניין הזה זה בכלל לא משנה מראש ממשלה בישראל, רק שאם הממשלה הנוכחית שהושבעה אתמול, יש סיכוי שישראל תוכל יותר להשפיע, כי היא תהיה בתוך החדרים ולא תילחם מבחוץ. בנושא הפלסטיני, יש דווקא קצת תאום מצב בין ביידן לממשלה החדשה, כי גם ביידן כרגע לא מסוגל להשקיע
זה, את תאום מצב בין אנרגיה. כולם לבין המציאות, אין מצב לדברים שקשורים לפלסטין.
הם מבינים שכרגע אין כל כך עם מי לעבוד על תוכנית ביידן, ויש להם סדר עדיפויות מטורף. אם לא היה הסיפור של ירושלים ועזה, הם גם לא היו...
אבל זהו, יש את הסיפור.
לא היה מגיע לביקור, וביידן לא היה מרים טלפונים.
אבל נדב, המציאות נוטה להתעלם מרצונות. בסופו של דבר, עזה נמצאת, אבו מאזן יצטרך להחליט מתי יהיה בחירות, לא יהיה בחירות, האמריקאים יצטרכו להכריע מה עמדתם בנוגע לבחירות במזרח ירושלים. בינתיים זה ירד, אבל עם כל המעורבות והניסיון המצרי להביא לחידוש היחסים בין פתח לחמאס, יכול להיות שהדברים האלה יבואו, ומעניין אותי לשמוע מההיכרות שלך האינטימית עם הממשל האמריקאי, הצד הדמוקרטי פרוגרסיבי, אם אנחנו צפויים, אם יש איזה, אתה יודע מה, אם אתה שומע בקצה האוזן איזה רעיון של איזה הסדר.
לא, אז תשמע, באופן מפתיע דווקא אני מאוד מסכים איתך שלמציאות יש נטייה לכפות את עצמה גם כשרוצים לא להתייחס אליה, כמו שראינו לאחרונה. ואין ספק שממשל ביידן ינסה לדאוג שלא יהיו צדדים חד-צדדיים, שלא יהיו פרובוקציות, שלא יהיו דברים שימנעו בעתיד כאשר יהיה סיטואציה שמאפשרת להגיע לפתרון שתי המדינות. הם יעשו את זה בסגנון שראינו את ביידן מקדם את הפסקת האש, כלומר עם היד על הכתף, בלי להציר הצהרות מתלהמות, בלי פרובוקציות. אבל בהחלט ממשל ביידן רוצה למנוע סיפוח. רוצה לאפשר שיהיה שוויון עד כמה שניתן לערבי ישראל ולירושלמים הפלסטינים, ואת כל זה הוא יעשה, אבל הוא יעשה את זה בשקט.
אבל הוא יודע, הוא יודע שיש פה ממשלה שלא הולך לטפל בדברים האלו, שיש בין ההסכם כתוב שיטפלו בדברים האלה ככל שיש הסכמה, וכולם יודעים שאין הסכמה, אז כרגע זה לא נמצא על התודוליס של הממשלה הזאת.
כן, אבל יהיו דברים, תשמע, למשל הם כבר הצהירו שהם רוצים לפתוח קונסוליה, שהם רוצים לחדש גם את הייצוג הפלסטיני בוושינגטון, הם רוצים לחדש את הסיוע ההומניטרי, USAID, UNRWA, ואת הדברים האלה הם יעשו, וגם הם ינסו למנוע באופן
שקט. רגע, ושנייה ועוד דבר.
בנייה במקומות שימנעו מפתרון שתי המדינות להתרחש.
צריך אני לדעתי גם לומר שבכל הסיפור הזה של של הממשל החדש, ואני זוכר את הכנס שהיה אצלכם, מה דיברה גברת וורן, אליזבת וורן, ומה אמרו ברי סנדרס, שהם קראו לאמברגו נשק חלקי על ישראל בכל מה שקשור למכירת נשק לשימוש ביהודה ושומרון. אתה זוכר, דיברנו על זה, זה עלה אצלכם.
כן, לגמרי. דרך אגב, יש הבדל בין ביטול הסיוע, בין התניית הסיוע, לבין דרישה שבה אנחנו תומכים, דרך אגב, והיא לא מה שאמרה וורן ולא מה שאמר סנדרס. דרישה שהסיוע האמריקאי לא ישמש לדברים שלא תואמים את הערכים באינטרסים האמריקאים, ובכלל זה הפרת זכויות אדם כלפי פלסטינים בשטחים.
טוב, זה לא אז, אומר אז שימנעו... פה שנינו, גם הראל וגם אני, מקווים כן. שדעתכם לא תתקבל.
אגב, לפי נועה לנדאו, כן. החלק בהודעת ביידן שבנט השמיט, בשיחה שלהם בלילה היה, הנשיא הוסיף כי בכוונת הממשל לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם ממשלת ישראל על מאמצים לקידום שלום, ביטחון וסגסוג עבור ישראלים ופלסטינים. טוב. ואני אומר לכם, ואולי נדב לא יסכים איתי, שאנחנו נראה תוך חודש, חודש וחצי, שליח אמריקאי פולי.
יכול להיות, לא נבעל. אני לא נבעל.
נדב תמיר.
השגריר ימונה בקרוב, שולחים כבר עכשיו מישהו שיהיה פה בתקופת הביניים, okay. ויש גם דיבורים על דברים נוספים.
יש מצב שזה...
אבל לא יהיה תוכנית ביידן.
Okay. דן שפירו יחזור הנה.
לא, כשגריר יהיה פה כנראה תום נייד, למרות שזה okay. עוד לא הוכרע.
טוב, אז נדבר עליו שהוא יוכרס, תסביר שיבור, לנו, תספר כן. לנו כמה כן. פרוגרסיבי הוא. נדב תמיר, מנכ״ל ג'יי סטריט ישראל, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לשניכם.
במעבר חד, בחודש האחרון ארבעה אבות גרושים התאבדו. אני לא יודע את נסיבות מותם וכולי, וצריך מאוד מאוד להיזהר, וזה דיני נפשות, אבל זו תופעה שקיימת במדינת ישראל, והיא מוכרת לי גם בדרך חברים באופן אישי. בוא נאמר את זה ככה, רוני, וזה בוודאות, גברים גרושים במאבקים הללו, אין להם קול. אני לא בא, אני אומר, בעקבות, אתה, אלפי שנים של פטריארכליות, אז אנחנו כולנו, ליבנו יוצא אל אנשים וכו', אבל יש גם בני אדם בצד השני.
אני מסכים איתך, שאתה מסתכל על מספרים, ברמה האמפירית, המספרים הם...
של מה?
המספרים הם שאנשים משלמות את המחירים הקשים של כאשר זוגיות מתפרקת על רקע של אי הצלחה,
כן.
אם הדברים מתדרדרים, בסוף היום ברמה האמפירית, אנשים משלמות מחיר הרבה יותר גדול מן הגברים. אני לא רוצה להיכנס עכשיו פה לשאלה אם זה גברים כי יש להם כוח ונשים. אין להם כוח. אני יודע שיש נשים שממררות את החיים לבני הזוג שלהם, אבל הרבה יותר נשים סובלות מאלימות.
אני לא דיברתי על אלימות. אגב, לגבי אלימות אני לא מדבר, והסטטיסטיקה, אני מדבר איתך לא על מצב אלים, יש משטרה, עוצרת את הגבר, הכניסה. רגע, אני מדבר איתך
על... בעולם אידיאלי, היא עוצרת את הגבר.
רוני, אבל א', היא עושה, ואנשים עושים, ולפעמים פספסים. אבל יש מצב הרבה יותר שכיח, שבו עורכי דין לענייני דין אישי, מייצרים מאבק, שבסופו של דבר, אבות לא רואים את הילדים. שניים. וזה הסיפור שאנחנו נספר עכשיו, דרך שוב...
לא עורכי הדין מייצרים את זה, טענות לבתי המשפט.
כן, לא, בסדר, אבל...
טענות לבתי המשפט. אם אתה שואל אותי, אני בתחילה סברתי שהעובדה שהמערכת הקימה בתי משפט למעמד אישי, היא הצלחה סנסציונית. זה גם נראה היה ככה בהתחלה. היום במבחן התוצאה, אני לא בטוח שהם הבינו מהו זה שמבקשים מהם להיות המותר על ההתנהלות החד-צדדית בבתי הדין הרבניים. הם לקחו את הקו השני ההפוך, ואז נהיה לנו מערכת דו-קוטבית. אתה יודע שהפרעה דו-קוטבית זה לא עלינו ולא על אף אחד.
לא עלינו ולא, אבל עכשיו אנחנו רוצים, בוא נלך לסיפור, אנחנו לא נגיד את שמו וכו', אבל זה סיפור. זה סיפור, ואני סומך מאוד על מי שמביא אותו, יאיר קראוס, מקור ראשון, בדרך כלל אנחנו מדברים איתו על מה שקורה באקו. הוא משדיווח לנו מאקו, לאורך כל מאורעות תשפע, אבל עכשיו אתה מספר לנו סיפור על חבר שלך. יאיר, שלום.
שלום, שלום, הרי, רק בבקשה, אני קורא בכלל תיגר על כל מה שרוני אומר. בסופו של דבר, בשורה התחתונה מדברים על בין 300 ל-400 גברים, אבות גברים שמתאבדים בגלל ניכור הורי, ואם ניקח את זה לעולם האלימות נגד נשים, בין 3 ל-4 נשים יהודיות נרצחות בידי בן הזוג שלהם בכל שנה.
זה דיון כואב מדי כדי...
כן, לא, בואו לא ניכנס לה.
ספר את הסיפור, בואו נראה מה נוצאים ממנו.
הסיפור הוא כזה, אנחנו מדברים על בחור בן 34, אני מכיר אותו מאז שהוא נולד, ילד חמוד, בייבי פייס, אב לשני ילדים מאזור, הוא במקור מאזור המרכז. לפני שבוע וקצת בני המשפחה שלו קמו מהשיבה אחרי שביום ההולדת של אביו הם הביאו אותו למנוחות לאחר שהוא התאבד בסבל במשך שנים מגרושתו מניכור הורים, ניכור הורי במשך שנים, בכל פעם התלוננה נגדו במשטרה על אלימות, על הטרדות מיניות, שהוא פגע בה, שהוא פגע בילדים, שהוא פגע באמא שלה. וכשאנחנו יושבים בשבעה ושומעים על התופת שהוא עבר כאבא, על האיסורים שהוא עבר כאבא, הדברים הללו פשוט, אני לא הצלחתי להירדם מעוצמת הדברים, כאשר הוא מספר שאחד, אולי כנראה היום בדיעבד, אף אחד לא האמין שהוא יתאבד, אבל מבינים שכאשר הוא לוקח את הילדים וזוכר אחרי חודשים ארוכים לפגוש אותם, אחרי שבמשך חודשים אשתו מנה זאת, הוא היה אבא של מדרכה, זאת אומרת, היה אסור לו לפגוש אותם במקום סגור, לא לקח אותם ברכב, רק על המדרכה באמצע הרחוב, והוא לוקח את הילדים קניות, והם מספרים לו למתנות, כדי לנסות לפצות אותם, הם מספרים לו, אבא, אתה יודע שאנחנו כל יום עם אמא אומרים תהילים ומתפללים שתמות?
טוב, זה...
הוא מספר, הוא עבר במשך חודשים, הוא עבר סדרה של תלונות שווא, הכריחו אותו ללכת לסדנת אבות אלימים, כאשר העובדים הסוציאליים אומרים, אנחנו יודעים שאתה לא אלים, אבל זה התקנות. אם האישה אומרת שאתה אלים, אתה צריך לעבור סדנת אלימות. עכשיו, אני לא בטוח שזה נכון שרק בתי המשפט אשמים. אנחנו מכירים את הפרקטיקה ויודעים שיש עורכי דין, אוכלי נבלות, חלק קטן, מינימלי, לא קיים, שיודעים לסכסך בין בני הזוג, יודעים לנות מהריטיינר על כל דיון משפטי שכזה, ובבתי המשפט, נכון, האלימות נגד נשים היא איומה וקשה, ויש לדבר עליה ולהוקיע אותה. אבל גם צריך לזכור שלצד האלימות כלפי נשים שחמורה והאיומה, יש אלימות כלפי גברים, ואני חושב שאולי ארבעה גברים, אני מעולם לא נתקלתי בסוגיה עד שפתאום אני שמעתי על החבר הקרוב, ופתאום אני שומע עוד ועוד סיפורים, וגם בפייסבוק,
גם אני מכיר מלא סיפורים, ברגע שיש לך, אתה מבין, אנשים צריכים לוותר על הילדים שלהם,
בואו נדבר על זה.
אתה יודע, יש לי חבר, כן, בוא נשמע.
אני שומע את הכאב, אני מבין שזה אדם שאתה מכיר אותו, אתה מכיר את הסיפור לפרטיו, והכאב נשמע בדבריך. תראה, עורכי דין לא מוציאים צווים. מי שמוציא צווים זה בית המשפט. אני חושב ש... אז תחזור בך ממה שאמרת, שכאשר ראו את הצדדים של הגברים בבית הדין הרבני, חשבנו שבית המשפט...
לא, למה? למשפחה... בית משפט גם משפחה זה... אותו דבר. רגע. אבל מדוע אתה טוען שעורכי הדין אין להם קשר, אין להם חלק בפרקטיקה הזאת? בייעוץ ללקוחות שלהם מה לעשות, וכיצד להתלונן במשטרה, וכיצד להעליל עלילות על הבר כדי לגרום לתוצאה...
הרי נבדקו, העלילות האלה נבדקו, רוני. אם היה נכון בהם, אם היה בהם משהו נכון בתלונות במשטרה, אז לא הייתי מעלה אותו עכשיו, כי אז כן. היה משהו. אבל עובדה שאני מכיר עוד ועוד סיפורים כאלה, שוב, אני לא משהו.
אתה אומר 300 אבות שלחו יד בנפשם והתאבדו בגלל סיטואציה שדומה כך או אחרת לסיפור שאתה מספר לנו, על איזה פרק זמן בדקת את זה? קודם כל,
אנחנו מדברים על ממוצע שנתי. מדובר על ממוצע שנתי? כן, ככה אני גיגלתי על זה.
300
בשנה? מאות. כן, מדברים על מאות גברים שמתאבדים.
ניסיונות אובדנים, ניסיונות, זה לא אומר שכולם הצליחו, אבל זה כן...
אגב, אנחנו מדברים, אנחנו גם היום הרי אף אחד לא דמיין שהוא ילך להתאבד.
הסיפור שאתה מספר על האישה הוא סיפור מופרע, להושיב ילדים לקרוא תהילים שהילד ימות.
שאבא.
ובסדר, שאבא ימות, זה דבר מופרע. אני מבין שיש הרבה דם רע לפעמים, ומאבקים, אני שומע בעצמי, שמעתי, כעורך דין למזלי, לא טיפלתי בדברים האלה, כי פשוט לא יכולתי להתקרב מתקרב לקטע הזה שזוג עומד תחת החופה ומסיים את חייו כמו גדולי אסונים עלי אדמות, וכשהילדים בתווך, שזה הכריד אותי. אבל באמת אולי צריך לטפל בזה. מה, יש לך איזה הצעה קונקרטית?
בבתי המשפט, הגבר הוא המדכה, והאישה היא המדוקת. תמיד, זה הכלל, גם מקרב שופטי בתי המשפט, הגבר הוא הדקני, האישה היא המדוקת, ומכאן שכל דבר שהאישה תגיד על הגבר, גם קשה להוכיח, האישה אומרת הילד, האבא יטריד מינית את הילד. איך תוכיח את זה? גם אפשר היום לילד להטמיע בו, ולתת בו את התחושות, ולהדריך אותו, עד כך שהוא יתאר בעדות דברים שלא היו מעולם. אנחנו מכירים, גם בגני הילדים שלנו, שילדים יכולים לחזור אלינו הביתה, כולנו הורים ולפעמים שומעים סיפורים.
פרקטיקלי, לא, אנחנו רק רוצים להזכיר, לא, רק להזכיר.
לגלות אירנות.
לא, מעבר לאורנות, אתה יכול לספר לי מה הוא השאיר מכתב אחריו?
הוא לא השאיר מכתב, אגב, המשפחה של אותו בחור, אסור לה לדבר, אסור לה לשתף, אסור לה לספר על מה שקרה, ולמה?
כי
ברגע שהאישה תספר, עכשיו לי מותר לספר, כי אתי, האישה, יכולה לתבוע בבית משפט רגיל, בתביעת דיבה, ואז אני אפתח את כל הקלפים,
יאיר, מה היית מצפה? הנה יש ממשלה חדשה, אני אתן לך עכשיו כמה, חצי דקה להגיד לה מה לעשות עם זה.
אני חושב שיש המון סוגיות של גבי משמורת משותפת, לגבי ההכרה של מעמד האבא, לגבי המקום שברכת המשפט מתייחסת לדברים שהאישה אומרת, ובעיקר אני חושב שאולי נכון להחמיר באנישה, לא להקל ראש, במידה ואישה שבצד, שכל צד, גם גבר גם אישה, יבינו שהמחיר שהם ישלמו על תלונות שב הוא מחיר כבד מאוד ויקר מאוד, עד לכך שיוציאו את הילדים מידיהם. אם אחד הצדדים או הגבר או האישה יבינו שהמחיר של השקר הזה הוא
הרסני
לחיים האישיים שלהם, אולי הם
יראו
לכך.
בעיקר של הילדים.
תודה, הלב נשבר.
מי שר הרווחה או שרת הרווחה? אתה כבר יודע, אתה יודע.
לא, לא זוכר.
לא חשוב, שר הרווחה לעיונך וטיפולך.
תודה יאיר על העבודה שאתה עושה, וגם על הסיפור הזה שבאמת, כמובן שאני מכיר גם סיפורים כאלה, איומים ועצובים. תודה, תודה רבה.
ברוך, לכל טוב.
עורך ומפיק איתמר פלשמן, מעין לויטין, אחראית על השידור פלא בלסון ברדיו צפון, בדיגיטל ג'וני דוב ורון שעין, ואתה היית רוני ברון, אני ארל סגל. אני מניח שנהיה פה גם מחר, בעזרת השם.
תודה רבה.
עד אז, יום טוב, בשורות טובות.
תודה רבה, ארל.